كول دافيد كول امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 17 במאי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. מאז מלחמת יוני בשנת 1967, כאשר כבשה ישראל את השטחים הפלסטינים כולל עיר הקודש בנוסף לרמת הגולן הסורית, היה ברור שישראל תקע את המסמר האחרון בארון שלה. ואז ביקש משה דיין לנצל את ההזדמנות לעשות שלום עם הערבים, אבל שגאון הכוח מנע מהישראלים להטות לו אוזן. על כל פנים, מתברר היום, כמו שאמר העיתונאי הישראלי אודי דקל, עד כמה הכרזה על מוטה גור בתום ההשתלטות על הר הקודש, הר הבית בידינו, הייתה נפיצה, סבוכה ורגישה בהיבטים הדתי הלאומי הפוליטי והתרבותי. ואז ממשלת ישראל הבינה את המורכבות וקיבלה החלטה שירדן תישאר האחראית על ניהולו הפנימי של מסגד אל-אקצא, וליהודים יותר לבקר במקום, אך לא להתפלל במתחם, אלא בכותל המערבי. ממשלות ישראל, בעיקר ממשלות נתניהו וגם ממשלת בנט, בחרו לנהל מדיניות פרובוקטיבית תוך תמיכה במתנחלים שהתפרעו ללא מפריע ופרצו לא פעם למסגד אל-אקצא המבורך, אפילו בחודש הרמדאן המבורך, שבמהלכו גברו האימותים בין הכוחות הישראלים שתמכו במתנחלים לבין הפלסטינים במתחם המסגד. זה הוביל לתגובות כולל פיגועים אפילו בתל אביב. מאזינים יקרים, אירועי חודש הרמדאן האחרון המחישו את פוטנציאל הנפיצות סביב מסגד אל-אקצא והבהירו שוב כי עיר הקודש ומסגד אל-אקצא הם במוקד הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מה הלהיב את הרוחות עוד יותר הם הפרסומים על התוכנית של ישראל לחלוקת רחבת מסגד אל-אקצא בדיוק כמו שעשתה ישראל במסגד האברהימי בחברון לאזורי תפילה וזמני תפילה נפרדים למוסלמים וליהודים. מה מלמד על ניסיון לשבור את הסטטוס קוו ותוך חריגה מהחלטות האום שלא מכירות בכיבוש. העיתונאי הישראלי אודי דקל טען כי המשטרה הישראלית פעלה בנחישות ובתבונה במרכאות גם כאשר נדרש להכניס שוטרים לתחומי המסגד. לטענתו, למרות עוצמת האירועים, ישראל לא סגרה את המתחם לכניסת המתפללים המוסלמים והמשיכה לאפשר תפילות במקום. עם זאת, הערכה הישראלית שהמנעות מפגיעה אישית במתפללים המוסלמים, אף שאין לזה יסוד, לא תביא להתלקחות אינה נכונה, כי למסגד אל-אקצא קדושה בקרב המוסלמים שדוחפת בהם למסור את נפשם להגנתו ולמנוע את חילולו. ישראל צריכה להבין כי אין לה מקום בעיר הקודש ובכל השטחים הכבושים, ומוטב שתזדרז לעשות מה היא בהחלט מבינה שאין מנוס ממנה. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, בהשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות ועקרן תחילה. נשיא הרפובליקה האסלאמית אברהים ראיסי שלח מברק תנחומים לשייח מוחמד בן זייד אל נהיאן על מות אחיו וברכה על בחירתו לנשיא חדש למדינה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן יצא לאיחוד האמירויות אתמול כדי להביע תנחומים. עבדאללהיאן כתב בטוויטר היום כי נפתח דף חדש ביחסים בין איראן לאיחוד האמירויות. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי בנוסף לביטוח האיכותי של הנפט, הגז, זיקוק הנפט והתעשיות הביטרוכימיות, גם הביטוח הכמותי יכול ליצור הזדמנויות עבודה ולהגביר את הייצוא. ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים באיראן, רב אלוף מוחמד בקרי, הגיע לטאג'יקיסטן בראש משלחת צבאית כדי לדון על הרחבת שיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי בין שתי המדינות. בתוך כך, איראן חונכת מפעל לייצור רחפנים מלטים בטאג'יקיסטן. המזכיר הכללי של ארגון שמחאי לשיתוף הפעולה הכלכלי, ז'אנג מינג, הודיע כי איראן תהיה חברה ב-2032. תומכי תנועת חיזבאללה בלבנון באו לרחובות להביע שמחה בעקבות הניצחון של מועמדיהם בבחירות לפרלמנט. החדשות במלואן מכל דוד. נשיא הרפובליקה האסלאמית באיראן אברהים ראיסי שלח מברק ברכה לשייח מוחמד בן זייד אל נהיאן על בחירתו לנשיא חדש של איחוד האמירויות והביע תקווה לפתח את היחסים בין שתי המדינות. במברק הברכה אמר הנשיא ראיסי, אני מקווה שבתקופת נשיאותך ידעו היחסים בין הרפובליקה האסלאמית באיראן ואיחוד האמירויות הערביות שנקבעו בעידן השייח חליפה בן זייד אל נהיאן, ידעו התפתחות ביחסים הבילטרליים לטובת האינטרסים של שתי המדינות ובכל התחומים. יש לציין כי שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן יצא אתמול לאבו דאבי כדי להביע תנחומים על מותו של נשיא איחוד האמריות שייך חליפה בן זייד אל נהיאן. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זדק בהודיע במסיבת עיתונאים כי שר החוץ עבדלהיאן ישתתף בטקס האזכרה לנשיא המנוח של איחוד האמריות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן הדגיש כי נפתח דף חדש ביחסים בין איראן לאיחוד האמריות. עבדלהיאן התייחס לפגישתו עם הנשיא החדש של איחוד האמריות שייך מוחמד בן זייד בצייץ בטוויטר היום שלישי כי נפתח דף חדש ביחסים בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לבין איחוד האמריות. אנחנו לוחצים על ידיהם של שכנינו. יחסים חמים בין השכנים משרים אווירה של ייאוש בקרב אויבי האזור. כך כתב עבדלהיאן, שבפגישתו עם הנשיא החדש של איחוד האמריות הערביות שייך מוחמד בן זייד, הפגישה שהתקיימה אתמול באבו דאבי הביעה תנחומים על מותו של נשיא איחוד האמריות שייך חליפה בן זייד אל נהיאן. הנשיא אברהים רئיסי הדגיש כי בנוסף לביטוח האיכותי של הנפט, הגז, זיקוק הנפט והתעשיות הביטרוכימיות, גם הביטוח הכמותי יכול ליצור הזדמנויות עבודה ולהגביר את הייצוא. במהלך ביקורו בתערוכת הנפט, הגז, זיקוק הנפט והתעשיות הביטרוכימיות הבינלאומית 26 בטהרן אתמול, אמר רئיסי כי ננקטו בשנים האחרונות צעדים טובים בתעשיית הנפט לקידום פעולויות מבוססות על הטכנולוגיה, והוסיף כי החברות הפועלות בתחום תעשיות הנפט החלה לנקוט צעדים בכיוון הזה. רئיסי הדגיש את הצורך לשלב בין ידע ויכולת כדי להציג מוצרים בשווקים הבינלאומיים והמקומיים, והוסיף כי תערוכה זו מהווה אחד האירועים התעשייתיים החשובים, תוך הבעת תודה לשר הנפט והחברות המשתתפות בתערוכה, כאשר הביע תקווה שתהיה התפתחות כמותית ואיכותית בענף זה בעתיד. ראש המטה הכללי של הכוחות המדוינים האיראנים רב אלוף מוחמד בקרי הגיע לטאג'יקיסטן בראש משלחת צבאית כדי לדון על הרחבת שיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי בין שתי המדינות. את בני הרמטכ"ל רב אלוף בקרי והמשלחת הנלווית אליו קיבל מקבילו הטאג'יקי רב אלוף אימאם עלי, עוזר שר ההגנה הטאג'יקי והקצינים הבכירים. רב אלוף בקרי הדגיש כי בטוח שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני בין שתי המדינות הוא המטרה העיקרית של הביקור, והוסיף כי הרפובליקה האסלאמית באיראן ורפובליקת טאג'יקיסטן במצב גיאופוליטיקי רגיש, כאשר ההתרחשויות באחת מהן משפיעות על ההתרחשויות בשנייה. בהתייחסו למדיניות של ממשלת איראן לפתח את היחסים עם השכנים, אמר ראש הרמטכ"ל בקרי, על מנת לשבר את הביטחון והשלום בשתי המדינות נקיים במהלך הביקור פגישות דו צדדיות ושיחות עם הגורמים הצבאיים והמדיניים בטאג'יקיסטן. בתוך כך, בחסות ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים באיראן רב אלוף מוחמד בקרי, נפתח היום שלישי מפעל לייצור הרחפנים והמלטים מסוג אבביל 2 האיראנים ברפובליקת טאג'יקיסטן. הקמת המפעל מלמדת על חיזוק והגברת שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני בין שתי המדינות. המפעל לייצור הרחפנים אבביל 2 נבנה בידי המומחים בתעשיות הביטחוניות, כאשר התקיים הטקס בנוכחותם של רב אלוף מוחמד בקרי, שר ההגנה של טאג'יקיסטן, שיר עלי מרזה, בבחירי הקצינים בצבא הטאג'יקי בבירה דושנבה. רב אלוף בקרי ציין בנאום שנסע בהזדמנות זו כי הרפובליקה האסלאמית באיראן הצליחה להשיג צמיחה משמעותית בכל תחומי הצבא וההגנה, במיוחד בתחום הרחפנים, הודות למאמצים של המומחים והחוקרים האיראנים. המזכיר הכללי החדש של ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה הכלכלי, ג'אנג מינג, הודיע כי איראן תוכל במהלך שנת 2032 להשיג חברות מלאה בארגון שנגחאי, והוסיף במסיבת עיתונאים אתמול בתשקנד עם המזכ"ל היוצא ולדימיר נורוב כי איראן נדרשת למלא אחר ההתחייבויות שלה כדי להשיג עד 2023 את החברות המלאה בארגון. מזכ"ל ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה הכלכלי ג'אנג מינג קבע כי פסגת ראשי המדינות החברות בארגון תתקיים בספטמבר 2023 בסמרקנד באוזבקיסטן, והביע הערכה שאיראן תחתום בפסגה הזאת על מזכר ההצטרפות המלאה לארגון שנגחאי. תומכי תנועת חיזבאללה בלבנון באו לרחובות להביע את השמחה שלהם על ניצחון חלק מהמועמדים של התנועה, שלפי התוצאות שנתפרסמו הצליחו להיכנס לפרלמנט. ספירת הקולות נמשכת והתוצאות הסופיות כבר פורסמו. בין המשתתפים בחגיגת השמחה היו תומכי החיזבאללה, גם תומכי מפלגת אמל, ועל פי עיתון נהר המקורב ליריבי ההתקוממות, תומכי חיזבאללה ואמל חגגו על גבי אופנועים ומכוניות וצעקו סיסמאות ושירים שלהם ברחובות. לפי הדיווח, מאות אופנועים ומכוניות השתתפו בחגיגות. נציג חיזבאללה וראש סיעת נאמנות להתקוממות בפרלמנט הלבנוני נאם בחגיגת הניצחון של הבחירות והדגיש כי חיזבאללה תומכת בהקמת ממשלת אחדות לאומית. הוא ביקש מהיריבים, אם לא יהיו תומכים בממשלת האחדות, אז לפחות שלא יהיו מגן לישראל. מוחמד רעד בנה לזרם הפרום ערבי 14 במרס והבהיר כי אם לא רוצים ממשלה לאומית, לפחות אל תגררו את לבנון לעמק האבדון. על פי הדיווח של אלאהד, בפנייה ליריבי חיזבאללה, הוא בנה ואמר, תזהרו שלא תהפכו לשמן למדורה של מלחמת אזרחים. אנחנו מסכימים שיתהיו יריבים לנו בפרלמנט, אך לא מסכימים שיתהיו מגן לישות הציונית. הוא הוסיף, אנחנו רוצים לפתור את הבעיות הכלכליות של המדינה שנגרמו על ידי האויבים. אל תעזו טעות חשובית לגבינו, אמר מוחמד רעד. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על הבחירות בלבנון. לפי מה שהודיע שר הפנים של לבנון בסאם מולאוי, שיעור ההשתתפות של הציבור הלבנוני בבחירות הפרלמנט שהתקיימה ביום ראשון היה 41%. יותר מ3,917,000 לבנונים היו זכאים להצביע, עם זאת 59% מהם לא השתתפו בבחירות. עם זאת 60% מהלבנונים בחוץ באו לקלפיות. הבחירות האחרונות של לבנון התקיימה בשנת 2018, בהן השתתפו 49%. על ההפחתה של 8% של המשתתפים בבחירות של לבנון אפשר להתייחס לכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא אי שביעות רצון של הציבור מהתנהגות הפוליטיקאים בלבנון. בארבע השנים שעברו, הזירה הפוליטית של המדינה חוותה אי יציבות חריפה יותר מכל התקופות שעברו. בתקופה הזו ניסו 5 מועמדים להקים ממשלה: סעד אל-חרירי, חסן דיאב, מוסטפא אדיב, עוד פעם סעד חרירי ונג'יב מיקאטי. הממשלות בלבנון לא האריכו ימים, והממשלה האחרונה בראשות נג'יב מיקאטי הספיקה לקיים את הבחירות. הסיבה השנייה היא החרפת הבעיות הכלכליות בלבנון בארבע השנים שעברו. בתקופה שעברה הצניחה בערך של המטבע הלבנוני, האינפלציה עלתה ל-50% ושיעור האבטלה הגיע ל-40%. כמעט חצי מהאזרחים של המדינה נמצאים תחת קו העוני. לפי הדיווח של הבנק העולמי, לבנון חוותה משבר כלכלי הגרוע ביותר של המאה. לדעת הציבור הלבנוני, פוליטיקאים במדינה לא רק שלא תורכים לפתור את הבעיות שלהם, אלא להפך, הם עצמם מושחתים. אי היציבות הפוליטית ומאבק הכוחות בין זרמים שונים לצד הבעיות הכלכליות הביאו לכך שהציבור הלבנוני התאכזב מכל שינוי חיובי בחיים שלהם. לכן התגובה הטבעית שלהם התגלמה בהפחתת ההשתתפות בבחירות. אך גם החרמת הבחירות על ידי סעד חרירי וזרם על מוסתקבל השפיעה לרעה על הבחירות. אחרי שלא הצליח להקים קבינט, חרירי הודיע שלא ישתתף בבחירות. חלק מהציבור הסוני בלבנון שתומכים בחרירי ועל מוסתקבל העדיפו לא להשתתף. לפי פרשנים, הרעיון להחרים את הבחירות באו בהשראת מקורות זרים, במיוחד סעודיה. לצד ההערות האלה הייתה נקודה חיובית בבחירות של לבנון, וזאת הייתה קיום בטוח של בחירות באווירה רגועה. נכון שהבחירות הביאו לאיבוד שני מושבים של תנועת ההתקוממות חיזבאללה, אך עם זאת השגת 16 מושבים נחשב הישג לתנועה. על הפרלמנט החדש של לבנון מוטלת שתי משימות עיקריות. הראשונה והדחופה היא בחירת ראש ממשלה חדש להקמת קבינט. הרכב הקבינט הפרלמנט עדיין לא ברור, ולא ידוע האם היא תוכל לעשות את זה או תמשיך להתעסק בחילוקי דעות. המשימה השנייה היא לבחור נשיא חדש בחודש אוקטובר. בתקופה שעברה, הצעירים בפרלמנט הלבנוני הצליחו לבחור נשיא חדש אחרי 30 חודשים. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים. גם בחדשות של היום, חברת הקונגרס האמריקנית אלהן עומר אמרה כי הממשל האמריקני יכול לעשות עוד הרבה בנוגע לסוגיית העיתונאית שירין אבו אקלה שנרצחה בג'נין על ידי החיילים הישראלים. בריאיון לרשת אלג'זירה אמרה עומר כי אנחנו צריכים לוודא שיתנו את הדין בסוגיה הזו. אנו רוצים לוודא שישראל תיתן את התשובות לכך ולשים קץ לזוועות שלה. אנחנו לא יכולים שלא לבוא בחשבון עם אלה המפרים את חופש העיתונות. וראש הממשלה הסיני נפתלי בנט אמר בפתח נאומו בדיון 40 החתימות במליאת הכנסת, כי חזון האופוזיציה בחירות, חזון הממשלה עבודה ופרנסה. לקחנו אחריות ולא היה יום אחד של סגר. זה נקרא להתנהל. חלצנו את ישראל מהזנחה עמוקה, על פי דבריו של נפתלי בנט. במקביל, ראש האופוזיציה הישראלית בנימין נתניהו אמר כי התהלוכה, תהלוכת הענק של הנכבה באוניברסיטת תל אביב עם דגלי אשף מצביעה על מה שקורה בישראל, וטען כי הטרור משתולל בכבישי הדרום, ההפקרות בכל מקום. נתניהו הפנה אצבע מאשימה לממשלה של נפתלי בנט. ואיימן עודה, חבר הכנסת, יושב ראש הרשימה המשותפת, אמר כי הוא קורא לקואליציה להיעזר ברשימה המשותפת כדי להעביר את חוק השוויון, למרות ההתנגדות של שקד. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.